בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. נעסוק היום בפסוק אחד מאוד מעניין, בפרשת אחרימות קדושים השבת, שקדושים מרובים המצוות שבה. ניקח מצווה אחת, פסוק אחד. הפסוק הוא, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. מהו הקשר בין שני חלקי הפסוק? האם יש הקבלה? או יש קשר של המשכיות, מעין מצווה גוררת מצווה, ולהפך עבירה גוררת עבירה, זהו הקשר, או קשר של ניגוד. מצאתי שכל התשובות, שתי התשובות נכונות. נבדוק תחילה את הקשר של המשכיות, של עבירה גוררת עבירה. לא תלך רכיל בעמך. כל רכיל קשור בהליכה. ההולך מכאן לכאן ומספר דברי רכילות מזה לזה. זה דרכו של הולך רכיל. בתנ"ך מופיע כמה פעמים המילה רכיל שקשור בהליכה. גולה סוד, הולך רכיל. וכל רע רכיל יהלוך. אם כן, הרכילות קשורה בהליכה. כמו שאומר רש"י, לא תלך רכיל בימיך, אומר אני, על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לשון הרע, הולכים בבתי רעיהם לרגל, מה יראו רע ומה ישמעו רע, לספר בשוק, נקראים הולכי רכיל. וראיה לדבר, שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה. אומר רש"י, כל הרכילות כולם בלשון הליכה. ולכן נאמר רכיל זה כמו לרגל, כף וג' מתחלפות, אותיות גיחק מתחלפות, ולכן אותו השורש, ללכת רכיל זה ללכת ולרגל, לספר מאחד על השני. ומה הקשר בין זה לבין לא תעמוד על דם רעך? לא תעמוד על דם רעך, זאת אזהרה אחרת. לא תעמוד על דם רעך, כמו שכתב בעל ספר החינוך, לא תעמוד על דם רעך, שלא נימנע מלהציל נפש מישראל כשנראהו בסכנת מיתה ואבדה, ויהיה לנו יכולת להצילו בשום צד, שנאמר לו תעמוד על דם רעך. נעין לרואה את חברו שטובע בנהר, או חיה גוררתו, או ליסטים באים עליו, שהוא חייב להצילו בנפשו, כלומר רואה את חברו בסכנה. מחויב להצילו, או יגיד, נו, יש לו בעיה שיסתדר לבד, אני אלך לדרכי. לא תעמוד על דם רעך, הוא חייב להצילה וגם להוציא על זה כסף. אם כן, אדם מחויב, אם רואה את חברו בסכנה, להוציא, להציל אותו מן הסכנה הזאת. כמובן שהעובר עליו זה ונמנע ולא הציל, הוא נמנע ולא הציל, אז הוא לא עשה. אם הוא לא עשה, זה לאו שאין בו מעשה. לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. אבל ברור שגדול עוונו מנשוא, אם קרה לחברו נזק. אבל מה הקשר בין לא תלך רכיל בעמך לבין לא תעמוד על דם רעך? מה הקשר בין שני הדברים? בדברי הרמב״ם, כידוע הרמב״ם כמו שאנחנו לומדים, הוא לא רק פוסק, אלא הרמב״ם הוא גם פרשן. הוא גם פרשן. ובדברי הרמב״ם הבנתי את הקשר בין שני הדברים, על פי מה שכתוב בתנ״ך בפרשן. ספר שמואל א'. כולם מכירים את ההפטרה של מחר חודש, שבסופה יהונתן אומר לדוד, הנה החיצים ממך והלאה. כלומר, עליך לברוח משאול. ואז יהונתן חוזר להעירה, לבית לחם, ודוד בורח לנוב עיר הכהנים אל אחימלך הכהן. ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו, מדוע אתה לבדך? ואין איש איתך? אז דוד המלך מוכרח להמציא רעיון, ואומר לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אליי, איש על ידה מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך, ואת הנערים שאתה מחפש אותם, יודעתי אל מקום פלוני אלמוני, הם מחכים לי בנון צדי. ואתה, מה יש תחת ידיך? יש לך לחם? תן לי, חמישה לחם, תן לי. והכהן אומר לו, אין בידי לחם חול, כי אם לחם קודש, הוא נותן לו לחם קודש מלחם הפנים, וגם מבקש מאחימלך חרב, אולי יש לך חרב, ואז הוא אומר, אין פה חרב, רק חרב גוליית הפלישתי, אשר הקיטה בעמק האלה, הנה היא לוטה בסמלה, אחרי האפוד. הוא נותן לו את לחם הפנים, ונותן לו חרב. ומי רואה את כל הסיפור הזה? איש אחד מעבדי שאול. קוראים לו דואג האדומי. דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. ואז הוא רואה איך שנותנים לדוד גם לחם וגם חרב, כלומר הוא מקבל סיוע. אבל אחימלך לא ידע שדוד באותו זמן בורח מפני שאול. ואז שאול נודע לו שדוד בורח ממנו, ואז הוא אומר לכולם, לכל הניצבים עליו, ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים. למה הוא לא אומר דוד? רק הוא אומר בן ישי. בספר תום סויר כתוב, כשהמורה היה אוהב אותו, היה קורא לו בשמו הפרטי תום. כשהמורה היה רוצה להתנקם בו, לשנוא אותו, היה קורא לו בשביל המשפחה. מאיפה הראיה לתום סויר? מה? כן. בשם משפחה? לא, זה סדר הצבא. בצבא זה נועד לסיבה אחרת. בצבא זה נועד למנוע קירוב, ליצור דיסטנס של מרות ושל פקודות. בצבא זה נועד ליצור דיסטנס, אבל למטרה אחרת, למטרה של קיום הפקודות. כפי שבצבא יהיה חברות בשלב הטירונות, בגלל שבאותו שלב צריכים ללמוד למלא פקודות. אותו רעיון, אבל לא אותו סיבה. אבל לא אותו סיבה. כן, אותו רעיון, אבל לא אותו סיבה. חלילה. צבא, כולם אוהבים את כולם, אלא שיש סדר כדי שהפקודות יתמלנה וכולם יבצעו את הכל היטב. זה הסיבה בצבא. אבל אם כן, גם כולנו זוכרים שכתוב בהפטרה, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם. גם שם הוא קורא לו בן ישי. אז הוא קורא לו ואומר לו, קשרתם כולכם עליי, ואין גולט אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואף אחד לא מגלה לי על יונתן. והיה דואג האדומי, שהוא בדיוק היה שם נוכח בעינו ויר הכהנים, והוא ניצב על עבדי שאול ויומר, ראיתי את בן ישי, בא נובה אל אחימלך בן אחיטוב, וישאל לו בהשם, וצידה נתן לו, לחם חם, לחם הפנים, ואת חרב גולט הפלישתי נתן לו, וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנו, ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול, שמע נא בן אחיטוב. ויאמר, הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עלי אתה ובן ישי? ותתחל לו לחם וחרב, ושאול לו באלוקים, לקום אליי לערוב לי כיום הזה. ויאנח עם מלך את המלך ויאמר, מי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך, ושר משמעתך ונכבד בביתך? ולא ידע עבדך בכל זאת דבר קטן או גדול. ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו והמיתו כהני השם, גם ידם עם דוד. וכי ידעו כי בורחו, ולא גילו את אוזני, ולא עבדו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם. ויאמר המלך לדואג האדומי, סוב אתה ופגע בכהנים. ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים, וימות ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד, ואת נוביר הכהנים יקל לפי חרב, מאיש ועד אישה, מולל ועד יונק, שור וחמור, ושא לפי חרב. נמלט אחד, והוא אביתר, ואז הוא ברח אחרי דוד. אם כן, מה גרם לכל הריגת נוביר הכהנים, שבגלל זה אחר כך שאול נענש, ומת במלחמה בהר הגלבוע. שאול קיבל את עונשו. מי גרם לכל הסיפור הזה? הלשון הרע שסיפר דואג האדומי. מה? כן? אז אומר הרמב״ם בהלכות דעות פרק שביעי. אומר הרמב״ם בהלכות דעות פרק שביעי. על הפסוק בפרשתנו לא תלך רכיל בעמך. המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לו תלך רכיל בעמך. פלפיכן אין לו קים עליו זה, אבון גדול הוא, והאבון גורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכך נשמח לו לא תעמוד על דם רעך. צא ולמד מה אירע לדואג האדומי. אומר הרמב״ם שמדואג האדומי אתה למד את פירוש הפסוק הזה. לא תלך רכיל בעמך, כי זה גורם, זה גורם את ההריגה, זה גורם להרוג נפשות. כמו שאומר הנביא יחזקאל, אנשי רכיל היו בך למען שפוך דם. כלומר, הרכיל יכול להוליך עד שפיכות דמים, כמו אצל דואג האדומי שנהרג אחימלך וכל נובר עיר הכהנים. איזהו רכיל? זה שהוא טוען דברים והולך מזה לזה, ואומר כך וכך אמר פלוני עליך, כך שמעתי על פלוני. רבי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם. זה הולך רכיל. ויש אבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לב זה, והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות חברו, אבל פי שאמר אמת, אז המספר בגנות חברו, זה מדבר לשון הרע. והאומר שקר, מוציא שם רע על חברו נקרא. אבל בא לשון הרע, הוא זה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ואומר עליו דברים של גנאי. ועל זה אומר הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. ואמרו חכמים, אומר הרמב״ם, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זה רגילות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו כולם, ספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. אם כן, ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת, האומרו, המקבלו, וזה שאומרים עליו, והמקבלו יותר מן האומרו. אם כן, כאן שאול קיבל את מה שאמר דואג האדומי, ותוצאה מזה נהרגה נוב עיר הכהנים, ותוצאה מזה אחר כך שאול נענש שמת בגלבוע. לפי זה הקשר בין שני חלקי הפסוק, לא תלך רכיל בעמך, כי זה יכול לגרום אפילו לעניין נפשות של לא תעמוד על דם רעך, בכך אתה כאילו יכול להביא את רעך לידי מיתה, כמו שרואים בדואג האדומי. זהו עניין אחד ופירוש אחד של הכתוב של הקשר בין שני הדברים. זאת אומרת, לפי זה אנחנו מבינים את מה שאמר במדרש רבי ינאי. רבי ינאי אמר במדרש על הפסוק, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, אמר רבי ינאי, היה יושב בטרקלינו ושמע רוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות הסמוכות לציפורי, והיה מכריז, מי רוצה לקנות צם חיים? מי רוצה לקנות צם חיים? קרא רבי ינאי לרוכל ואמר לו, בוא, איזה צם חיים אתה מוכר? אמר לו, אתה לא זקוק לי, אתה לא זקוק לי. אמר לו, לא, תגיד לי, מה אתה מוכר? הוציא לו ספר תהילים, הראה לו את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים אוהב יעים לראות טוב, נצור לשונך מרע. אמר רבי ינאי, כל ימי קראתי את הפסוק ולא הייתי יודע עד היכן הוא פשוט, עד שבא רוכל והודיע לי מי האיש שחפץ חיים. באמת, מה הוא למד מהרוכל? מה הוא למד? יודע את הפסוק. מה הוא למד מהרוכל? הוא חשב שיש עניין של מי שחפץ חיים נצור לשונך מרע. יש לו שם רע. ויש שלבים, שלבים, שלבים. הרוכל לימד אותו שנצור לשונך מרע, זה מונע את כל הדברים האחרים. זה מונע מריבות, מונע גזל, מונע שחיתות, מונע מחלוקות. כי אם אדם מספר בגנות חברו, זה יכול ליצור הלבנת פנים, יכול ליצור מחלוקת, יכול ליצור גזל, יכול ליצור כל הדברים. אז הטריס לכל הדברים האלה, מי האיש שחפץ חיים, זה להימנע מלשון הרע, וזה טריס בפני הפורענות. וזה רבי ינאי למד מאותו הרוכל. לפי הפירוש הזה, אז אמרתי, הקשר של שני חלקי הפסוק הוא קשר של המשכיות, מעין עבירה גוררת עבירה. לא תלך רכיל בעמך, פן תימצא עומד על דם רעך. זה כאילו הקבלה. לא תלך רכיל בעמך, כי על די כך לא תעמוד על דם רעך. זה לפי פירוש הרמב״ם. ככה הבנתי מדברי הרמב״ם, שאומר שאם אתה הולך רכיל, אתה יכול להגיע לשפיכות דמים. אבל אני חושב שיש עוד פירוש בפסוק, וזה לא סותר, ושבעים פנים לתורה, וזה קשר של ניגוד. ניתן דוגמה, דוגמה. השכנה, גברת יפה, יצאה מהחנייה, כתוב על השלט שלה, על המכונית שלה, נהג חדש, של המכונית יפה, שברולט חדשה, נהג חדש, לא לקחה טוב את הסיבוב, פגע במכונית של השכן שלה, מר ירקוני. השכן אחר, איתמר, ראה את כל הסיפור, ובעלה של השכנה עושה לו כאילו רוצה להגיד לו, תשמע, דמך בראשך. אם אתה מדבר ואתה מספר למישהו, הוא יעבור. כעבור יום, מופיע מודעה בבניין, אולי מישהו מהשכנים ראה, מי שפגע במכונית שלי, בבקשה להודיע לי, כי אני פונה לביטוח, וכידוע מי שפונה לביטוח, אחר כך מפסיד הנחת היעדר תביעות, שזה הרבה כסף, כמה אלפים, אז מי שראה, טוב, אף אחד לא מתייחס למודעה. אחרי יומיים הוא רואה את המודעה קרועה. וראה, מישהו יודע מה העניין, וקרא לי את המודעה. יש דברים בגו. סימן שמישהו, מי קרא את המודעה? קרא. קרא באלף וגם קרא בעין, הבעל של האישה קרא את המודעה. טוב. הוא פונה לשכן, לשכנים, שואל, ראית? פונה אחד אחד, אומר, מר ירקוני, ראית משהו? לא, לא ראיתי שום דבר. לא ראיתי. אומר לי, בוא מה זה. מכיתה ג' לימדו אותי לא להיות מלשן, אז אני אלשין על הגברת ש... אבל מה האמת? מה כתוב על זה בתורה? מה כתוב על זה בתורה? אם לא יגיד, ונשא עוונו. העד שרואה עדות לחברו, בעדות ממון, מחויב ללכת להעיד בבית דין, כאשר תובעים אותו ללכת ולהעיד. ולפי הספרה, זה גם כן מה שכתוב כאן, לא תעמוד על דם רעך. הספרה אומר, מעניין, חידוש מעניין, לא תעמוד על דם רעך, לשון דמים. זאת אומרת שאתה צריך ללכת ולהעיד עדות. אל תימנע מלהעיד עדות, ואפילו הדברים אמורים בעדות ממון. בעל ספר החינוך מביא את הספרה הזה, והוא כותב כאן, בעל ספר החינוך, ועוד כאלו רבותינו בלב הזה, שלא לכבוש עדות כדי שלא יאבד חברו ממון. וכן הוא אומר בספרה, מניין שם את הידעות עדות שאינו רשאי לשתוק עליה, אמרו תעמוד על דם רעך, בלשון דמים. כלומר, אדם מחויב להגיד לחברו. וכל זה למה? הרי הוא מלשין על הגברת. שאלה, הגברת חייבת לשלם את הנזק שעשתה או לא? מה? למה היא חייבת? אבל זה הכל בטעות, היא רצתה להסתובב, ולא לא אשמה שלא הלך לה כל כך טוב בסיבוב. מה היא אשמה? שוגג, בדיוק, היא שוגגת. איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה שהיא חייבת לשלם? כן, אז איפה כתוב שהיא חייבת לשלם? תשובה, פרשת אמור, בשבוע הבא יהיה כתוב את זה. מכה בהמה יש על מנה. כבוד הרב, אתה מדבר על פז'ו, מה זה מכה בהמה? פז'ו בימינו כבהמה בימי אבותינו. מכה בהמה יש על מנה, הכוונה פוגע ברכוש חברו. הבהמה בימי אבותינו הייתה משמשת להובלה, למסע, לרכיבה, להגיע מקום למקום, כמו היום רכב. מכה בהמה יש על מנה. דרשו חז"ל, מכה בהמה שהוא חייב בן שוגג, בן מזיד, הכל חייב, אפילו שוגג. לא שהיא כל כך אשמה, א', אולי הייתה צריכה ללמוד יותר, להיזהר יותר בבית, אבל גם הוא, קרה לו נזק, מגיע לו פיצוי, מי אשם? אם כן, גם בשוגג אדם חייב לשלם. אז מה הייתה צריכה לעשות אותה אישה? לשים פתק במכונית, פגעתי ברכב שלך, אני מוכנה ללכת איתך לשמי או למוסך ולתקן, ולתקן, זה גם כולל תיקוני פחחות, כולל תיקוני צבע, זה... עולה קצת כסף, אבל ככה מסלקים את העניין. מלבד הטרחה וההליכה שנגרם לו נזק, זה אין לשלם, זה גרמה. מה שהוא מפסיד יום עבודה ובינתיים הולך למוסקים, זה הפסד שלו. אז אם כן, יוצא שהיא הייתה חייבת באמת לשים פתק, לא שמה. אז זה מותר להגיד או אסור להגיד? תשובה, מצווה להגיד. הרי זה נקרא מלשין, זה לא מלשין, זה לתועלת, היא צריכה לשלם, והוא מעמיד אותה על מקומה שהיא צריכה לשלם. באנו לשאלה של שידוך, מה? מישהו רוצה לשאול על זה? מה? אז מה זה נקרא? טוב, אז במקרה הזה, כל אדם שחייב לחברו כסף, בגלל שהוא פגע ברכוש שלו, אז הוא חייב לשלם. אם הוא לא משלם בטובות, ישלם ברעות. אם הוא לא משלם בעצמו, מכריחים אותו בית דין לשלם. זה כמנהג שלנו, ידוע. מה? איים עליו, אתה יודע, כלב נובח, אינו נושך. זה לא שום דבר. נכון, עד אחד זה לא מספיק, אתה צודק. עד אחד זה לא מספיק בממון, אבל עד אחד מחייב שבועה. והיום מי שלא רוצה להישבע, אנחנו לא נשבעים, אז הוא משלם. וגם מי שיש עד אחד כנגדו, אז מה סביר שהוא כבר יודע בעצמו? מי שיש לו עד אחד כנגדו, סביר שהוא יודע בעצמו. ככה הוא עשוי להביא את האישה להודות בעניין שהיא עשתה את זה. בואו נקרא דוגמה אחרת, שואלים אותך על שידוך. שידוך על הבן של השכן. ואתה יודע שיש לו מחלה מסוימת נסתרת. והם לא מגלים, שומרים את זה בסוד. יש לו מחלה מסוימת, מחלה נסתרת. שמחלה זו גורמת לאנשים להימנע מלהתחתן. אז עם מי הם יתחתנו? עם מישהי שיש לה בעיה מסוג אחר. קורה דבר כזה, שקלה עם בעלי האחד, אז אני בחור עם בעיה אחרת. אבל אם משפחה חלקה, שואלת אותך, מה אתה אומר על המשפחה? מה אתה אומר על הזה? תגיד, לשון הרע, לשון הרע. אני אסור להגיד, לשון הרע. אסור לדבר לשון הרע. אז מה אני? אשים את הראש ככה בקיר, אני לא יודע. אני בא לחתונה, רוקד, לא יודע כלום. אחרי שנתיים אתה שומע, הזוג התגרש. למה? הבעיה התגלתה, והיא לא יכולה לגור איתו ביחד. אי אפשר. למה לא אמרתי קודם? בעיה שלי. האם יש לאדם מצווה להגיד מום, חיסרון שיש בחברו, לא למטרת גנות? הוא לא רוצה להתכבד בקלון חברו, לא רוצה לבזות את חברו, חלילה. אבל שואלים אותו שאלה, פלוני ופלוני, אני אקנה ממנו את הדירה, אני אעשה איתו שידוך, אני אלמד איתו חברותה, אני אעשה איתו כך וכך, האם אני אגיד, לשון הרע, לשון הרע, בורא יתברך אמר, אסור לדבר לשון הרע, או הפוך, הבורא יתברך אמר, לא תעמוד על דם רעך. מה שאתה נמנע מלהגיד, זה יכול להביא לאסון. יש לך מידע? צנן את המידע שלך שהוא יהיה נכון. אל תוסיף שמן למדורה, אל תוסיף נופך מעצמך, סטילי טילים של סיפורים, בדיוק את העובדות כהווייתן, תתייחס לעובדות. מה משקלם של העובדות? תגיד לצד השני, תראו, זה וזה וזה העובדות. כמה משקל יש לתת לזה, אני לא יודע. אז יכול להיות על בחור שביטל שידוך, או בחורה שיש לה מחלת נפילה, או בחורה שיש לה חיסרון כזה וכזה. אבל אם יש חיסרון, שאנשים לא מקפידים על החיסרון הזה, או חיסרון שרואים אותו, אז הוא יראה לבד. או חיסרון אנשים לא מקפידים, לא מקפידים, לא מקפידים. אבל דבר עקרוני שהוא נסתר, ולא ידוע, ואנשים מקפידים על זה, נוהגים להקפיד על זה, יש לך מצווה להגיד את הדבר הזה. ועל זה נאמר לו, תמוד אדם רעך. ולפי זה, הפסוק אומר ניגוד. אמרנו קודם קהלת, נכון? מה כתוב בקהלת? עת לחשות ועת לדבר. עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים. עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ולפעמים אתה צריך להתייעץ עם רב ולשאול את הרב, הרב, מה אתה אומר? אני צריך להגיד, לא צריך להגיד. מצד אחד התורה אומרת אזהרה, אז לפי זה אני אומר, פירוש לפסוק, קשר של ניגוד. מצד אחד, לא תלך רכיל בעמך, אסור לך לדבר רכילות על השני. אבל מצד שני, אם אתה יודע מידע שהוא לצורך ואתה צריך לספר את המידע הזה, כי אנשים שואלים אותך ואתה נכנסת לעניין הזה חזק, והם שואלים אותך, תגיד לי, מה אתה יודע על הדבר הזה והזה והזה? אתה צריך לשתוק? לא תלך רכיל בעמך? או אתה צריך דווקא לספר את הדבר הזה? תשובה, צריך דווקא לספר את הדבר הזה, וזה לא תעמוד על דם רעך. פה אל תשתוק. אז אם כן, לפעמים זה כחוט השערה שעליך לדעת איך לנהוג. אם אתה אפילו לא יודע איך לנהוג, אז אתה צריך להיזהר, חכמים ייזהרו בדבריכם. מתי לדבר, כמה לדבר ועל מה לדבר. לכן על זה נאמר, אני השם. אני השם שאני יודע מה בלבך, למה אתה מספר את הדבר הזה. האם אתה מספר כי אתה רוצה לגנות את הבן אדם, אתה רוצה להשפיל אותו, אתה רוצה להתכבד בקלון שלו, או הפוך, אתה יודע שמישהו עושה איתו עסק, עושה איתו שידוך, רוצה לקחת אותו כמורה, רוצה להתקרב אליו, ואתה יודע שיש לו חיסרון שאתה צריך לגרום, להתרחק מן החיסרון הזה. אז זה לא נקרא לשון הרע, זה לשון הטוב. זה לשון הטוב. אז זה נאמר, לא תעמוד על דם רחל. ואיזה יש כאן קשר של ניגוד בין שני הדברים. שאלה, בבקשה. האם צריך ליזום? נכון, זאת שאלה יפה מאוד. האם צריך ליזום? אם אתה יודע משהו, והמשהו הזה הוא כל כך חשוב, יותר טוב שתתייעץ עם רב, באמת, במקרה כזה, האם אתה לא נשאל, אבל צריך להגיד, האם צריך להגיד את זה? צריך ליזום או להיות בצד בשב ואל תעשה. צריך להתייעץ עם רב, כי זה מקרה מאוד קשה, מקרה כזה. לפעמים אני חושב שאתה צריך ליזום. ולמה? הרי זה בכלל עוד מצווה נוספת שלא כתובה כאן, היא בכלל השבת הוועידה. לא תוכל להתעלם. השבת הוועידה, מה היא? תגיד כבוד הרב, איפה הוועידה? ראה מים שוטפים ובאים לשדה חברו, מניין שמחויב לגדור את השדה, תלמוד לומר, לא תוכל להתעלם. כלומר, השבת הוועידה היא גם מניעת נזק. מניעת נזק מחברו זה יכול להיות נזק של מים, נזק של חשמל, נזק של אש, או נזק של עסק שהוא הולך לעשות והוא הולך להיכשל בו. אז אם אתה בטוח, צריכים לזה שיקול דעת גדול, באמת, אם אתה צודק, אתה לא צודק, אבל אם יש לך שיקול דעת שיש כאן עניין של נזק, הרי זה בכלל המצווה שלא תוכל להתעלם ולא תעמוד על דם רעך. שאז גם, אבל צריך להתייעץ עם רב בדיוק, רב שיודע הלכה, מה משקל הדבר שאתה יודע להגיד, והאם להגיד אותו או לא. שבת שלום לכל הציבור. אנחנו ביום ראשון נמשיך בסוגיית הגמרא ותוספות כדרב כהנא.